בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם חפצו לנוכרי, ולא ישאילנו, ולא ילבנו, ולא ייתן לו במתנה, אלא כדי שיגיע לביתו. זאת אומרת, בית שמאי מחמירים, שמה הוא יהיה כאילו נראה שזה נעשה בשליחותו. הסברתי לכם כמה פעמים, שאסור לאדם להגיד לגוי שיש שלוחו לעשות דבר איסור. לך ותעשה איסור, שלוחו. יש שליחות גם כן לחומרה, לגוי, לנוכרי. אז הוא אומר שאסור לתת לאדם אפילו דבר שזה שלו, לא דבר שהוא שלי, לכאורה, דבר שלי, יש בו את האיסור הזה, שנעשה כשלוחו. אבל דבר שהוא לא שלי, אין לו את החשש הזה. הוא אומר, גם את זה אני מחמיר. לא, עד כדי כך קיצוניות. לא ימכור אפילו שזה שכבר של הגוי לגמרי. ולא ישאילנו, ולא יעלבנו. מה ההבדל מלהשאיל להלוות? רש"י מסביר שלהשאיל זה את אותו דבר ומחזיר, להלוות לא, זה להלוות דבר מחזיר דבר אחר. למשל, כסף אני מלווה לך, נותן לך את הכסף, ואתה מביא לי כסף אחר. אבל בשווי הכסף הזה. אבל השאלה, אני נותן לך את הבגד שלי, אתה מחזיר את אותו הבגד. אז זאת אומרת, גם זה וגם, ולא ייתן לו במתנה, אלא אם כן, אלא כדי שיגיע לביתו. ובלת ובלת הלל אומרים, כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה, שיגיעו למקום שלו. רבי עקיבא מסביר אותם, אומר, כדי שיצא מפתח ביתו. זאת אומרת, מה שהם אמרו לחומה, זה לאו דווקא שאנו חידר שם. אלא אפילו יצא מפתח ביתו, גמרנו, כבר לא ייראה כאילו אני אומר לו להוציא אותו מהבית. אבל אם הוא יצא, כבר זה לא שלי. אמר רבי יוסי ברבי יהודה, הנה דברי אבי, כאן דברי בית הלל, רק הסביר אותו. לא ברבי עקיבא, אלא לפרש דברי בית הלל. לא תטעה ותאמר שבאמת בית הלל מתכוונים עד שיגיע לאזור שלו. נגיד, הוא גר באזור שנקרא קיו גארדנס. הוא גר באזור שנקרא גרדניק. עד שיגיע לביתו לגרדניק, לא. אלא אפילו שיצא מביתו באותו מקום, זה גם מספיק. ורק בא לומר לך את רבי עקיבא לפרש שזה לא, לא מה שבית הלל אומרים, זה לא ממש. אלא הכוונה שיסתלק מהפנים שלו, זה הכל. רש"י, קרא. לא ישאילנו, קרא.
שאלה, דבר חוזר בעין.
זהו.
הלוואה, דבר ניתן להוצאה.
הלוואה, הגמרא אומרת, מלווה להוצאה ניתנה. לכן אם האדם קידש אישה בהלוואה, לא מקודשת. למה לא מקודשת? לא נתן לה כלום. זה כבר שאלה. ברגע שנתן לה הלוואה, נגיד היא חייבת לו $1,000, ואומרת, תתקשי לי בהלוואה, לא. אבל אם הוא אמר לבענה שאני מוכל לך על ההלוואה הזאת, יכולים לקדש. מלווה להוצאה ניתנה. אלא כדי שיגיע, תקרא.
אנוכי לביתו מבעוד יום, ואף על גב דבדידק הטרח, מחמירים בית שמאי.
כן, אף על גב שהוא טורח בטורח של עצמו, מה אכפת לנו? זה כבר שלו, זה שאושר ראשי. מחמירים שלו, זה מחלף בשלוחו. זאת אומרת, בשלוחו זה אסור, וגם את זה הם מחמירים. בית הסמוך לחומה.
בית הסמוך לחומה של עיר אחרת, שאנוכי דר שם, שהרי יכול להניחו שם.
הוא אומר, לא, אלא מפתח ביתו של ישראל. אלה דברי, לא בא רבי עקיבא לחלוק על בית הלל, אלא לחלוק על תנה בין מחלוקתו. זאת אומרת, מה שהוא אמר, מה שאתה אמרת שבית הלל ככה סוברים, שילך לעיר ממש, לא, 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 אני באתי לומר, על איבד בית הלל, בית הסמוך לחומה. בא רבי עקיבא לומר, לא אמרו בית הלל, כן. זאת אומרת, המחלוקת שלהם, מה אמרו בית הלל? התנה הראשון אומר שצריך ללכת לבית שלו, שיגיע לא לבית, לעיר שלו, לחומה שלו. רבי עקיבא אומר, לא, לא זה דעת בית הלל. ברגע שיצא מפתח ביתו, כבר יצא מהדין שלו. תנו רבנן, בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם חמצו לנוכרי, אלא אם כן יודע בו שיחלה קודם הפסח. זאת אומרת, אתה צריך לתת לגוי, אם אתה נותן לו איזה דבר חמץ, אתה אומר, יש לו זמן לגמור את זה לפני הפסח, לפני שיגיע הפסח. בית הלל אומרים, כל זמן שמותר לאוכלו, מותר למוכרו. באמת היה לנו בעיה גדולה עם ככה. פידה בית שמאי, איך היינו יכולים לעשות מחירה? ברוך השם, אומרים שלעתיד לבוא הלכה כבית שמאי. זה קצת מפחיד. איך נוכל למכור את כל החמץ של היהודים? על בית שמאי לא יקר אדם חמצו לנו, אלא כן צריך להפקיר את זה אולי, שאין לו שם, גם יהיה קשה. אלא אם כן יודע שיחלה קודם הבית, דברי בית שמאי. בית כאילו אומרים לא, כל זמן שמותר לאכול, זאת אומרת עד סוף שעה חמישית, מותר למוכרו. רבי יהודה אומר, קותח הבבלי. הם היו עושים קותח הבבלי, לוקחים חלב, ומכניסים שם פירורים של לחם. והלחם הזה היה נשאר הרבה זמן. הגמרא אומרת שקותח הבבלי לא בריא לאכול, מסמא את העיניים וזה... מה דיברה על זה? לא טוב.
היה
הרבה מלח, והיו שמים בו חלב, ושמים הרבה פירורי לחם. זה היה קותח. קותח היו רגילים לאכול אותו. כמו מה שאנחנו קוראים יגורט שלנו. אז קותח הבבלי, וכל מיני קותח, אסור למכור 30 יום קודם. למה? ב-30 יום כבר חל עליו דין של פסח. כמו שהגמרא אומרת, שואלים ודורשים בהלכות פסח, 30 יום קודם לפסח. וכבר חל דין של אווירת פסח. וזה כנראה אצל המשעדים זה לפני זה. אווירת 30 יום. 30 יום קודם הפסח, כבר מתחיל להיות אווירה של פה. לכן, אל תמכור לגוי 30 יום קודם, שהוא יאכל את זה בפסח, וכבר אסור לעשות מי שתחיל לדרוש. כן, אז יש אזהרת פסח עליו. כן.
מחלוקת,
נעשים
את
הצפות.
נעשים אומר שזה רבי יהודה הולך
בשיטתו.
בית שמאי, שאפילו בית שמאי אומר
ש-30
יום לפני, אז אולי בעתיד לבוא ככה,
הם יקראו
את זה 30 יום.
צריך להקדים. טוב, טוב, טוב. אז עוד פעם, קותח הבבלי, תקרא ראשי. תקרא את הראשי.
קותח הבבלי, נותנים בו חמץ, כדי אמינן באלו עוברין, ואינו עשוי לאכול יחד, אלא...
לא אוכלים את הקותח הבבלי בעצמו, אלא... לכן זה לוקח הרבה זמן, אתה מבין. אם אתה נותן לו יוגורט, אוכלים את היוגורט בפעם, אז הוא יגמור אותו. אבל קותח הבבלי ידוע שזה לוקח הרבה זמן. לכן אתה יודע שזה יימשך הרבה זמן. 30 יום.
30 יום, מי שמתחילים לדרוש בהלכות פסח, חלה אז היה פסח עליו.
כן. תנו רבנן, כשאנו עכשיו ברייתא חדשה. נותנים מזונות לפני הכלב בחצר. נטלו ויצא, אין נזקקים לו. זאת אומרת, רואים מדבריו, זאת אומרת, אני אסור לי לשים מסע על הכלב או משהו דומה, שהכלב מצווה, אני מצווה שהכלב שלי והשור שלי לא יעשו מלאכה. לא משנה מה שכתוב, שורך, חמורך, הוא עדין הכלב, שאסור לעשות מלאכה. אז אם הוא עושה את זה לבד, מה זה מעניין אותי? מישהו פעם שאל אותי, יש אנשים שיש להם כלב, שזורקים את העיתון ברשות הרבים, והכלב יוצא, והוא יודע, ומביא לו את הכלב. זה באמת שאלה, אם הוא רומז לו. ראיתי שהרב בן ציון יש לו שאלה דומה לגבי הקוף, אם יש בזה איסור. אם אדם רומז לקוף. אבל אם האדם שם לו את המזונות, באמת זה שאלה. איך מותר להביא את האדם ולהושיב אותו ליד מקום שיש שם צמחים כדי שיוכל? נו, זה התוספות שואלים את זה. איך זה? איך מותר? הלו כתוב למען ינוח, שאתה מצווה, אתה מצווה, שהשור שלך לא יעשה מלאכה. אז איך אתה מביא את השור ונותן לו לאכול עשבים? איך? נו?
הוא עושה את זה מעצמו.
לא, התוספות הסבירו, זה נועל, לא, אתה מביא אותו לשם. אתה כאילו אומר לו, תעשה מלאכה. התוספות הסבירו, למען ינוח, עשה לו נוח. כאילו שהתורה מצווה שהשור הזה, אני זוכר, זה בדף קופקף אולי, קופקף בית. איך מותר, תשאות שואלים איך מותר באמת לתת לגול, לתת לו את הדברים האלה. אומרים למען ינוח. הנה, מעמיד אדם בהמתו, קוף קף ב', תקרא את התוספות.
מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים בשבת, כדי דרשינן במחילתין למען ינוח שורך וחמורך, יכול לא ינוחנו תולש ולא ינוחנו עוקר, תמוד לומר למען ינוח, ואין זה נוח, אלא צער.
זאת אומרת, התורה אמרה למען ינוח, שלא תעשה לו צער בדבר. אבל אם אתה שם אותו ליד איזה מקום שהוא אוכל, אבל להביא, אז זה באמת שאלה תהיה. מה אתם חושבים על זה? שאם יש לאדם כלב, הוא רומז לו, פותח לו את הדלת, שילך להביא לו את העיתון. מרשות היחיד לרשות הרבים. מה?
אם הוא רומז לו, אז באמת...
אני חושב שזה אסור לכאורה, לא? יש לו תשובה בזה לגבי יעקב. אם האדם רומז לבעל חי, שיעשה מלאכה בשבת. למשל, יש לי כלב, שהוא מאוד פיקח, ואני אומר לו, תדליק לי את האור. והוא הולך, מדליק את האור. משמע שאסור. רק לשים אותו על גבי עשבים, זה מעניין נוח. אבל כאן, איזה רימן ינוע, וגם מהברייתא הזאת כך משמע. הברייתא הזאת אומרת שנותנים אזור לפני הכלב בחצר, אתה נותן לו לאכול. אבל נטלו ויצא, אבל אם הוא אומר לו תצא, כיוצא בו נותנים אזונות לפני הגוי. נטלו ויצא, אין זקקים לו. אומרת הגמרא, תולם עלי, היינו אך, מה ההבדל? מעודתמה, היא רמה עליה, לכלב, הוא מצווה להכיל אותו. והיא לא רמה עליה, אז הייתי אומר שהייתי מחפש סיבה לעשור, כמה שמע לאן. כלב רמה עליו לזונו, כן, תקרא את התשובה שלו, יש לו תשובה על זה, לא?
דין אמירה לבעלי חיים בשבת, האם יש איסור אמירה לבעלי חיים בשבת שיעשו מלאכה, כמו איסור אמירה לגוי או לא?
אני חושב שכן, למה לא? אני, לפי דעתי, מהברייתא הזאת משמע שאנחנו אומרים, הוא לבד עושה את זה. אתה לא אומר לו להוציא את זה, אבל אם האדם אומר לכלב להוציא את זה, והגמרא אומרת, הוא יצא, אין נזקק לו. למה אין נזקקים לו? אני לא אמרתי לו להוציא, אבל אם אני אומר לו להוציא, תקרא, מה אומר על זה?
נראה שיש לאסור אמירה לבעלי חיים בשבת, כמו אמירה לגוי שאסורה, והראיה לזה, מהד תנין למנסחת שבת אפילו תת.
אה, הוא מביא מפה.
נותנים זונות לפני הכלב בחצר, נטלו ויצא, אין נזקקים לו, וכיוצא בו, נותנים זונות לפני הנוכרי בחצר, נטלו ויצא, אין נזקקים בו, ושאלה הגמרא, התולם עלי, היינו הך, ותרצה, אמר, ותאמה, היי רם יעלה, והי לא רם יעלה, כמה שמלן, עד כאן. ואם איתה שאין איסור אמירה לבעלי חיים כמו לנוכרים, כן מדוע הגמרא לא תרצה, מה עוד אתם, בכלב, שאין דין איסור אמירה בשבת, לכן אם נטלו ויצא, אין נזקקים לו, שהרי אפילו באמירה עצמה אין איסור, כל שכן אם הכלב נטלו מעצמו, ויצא שנזקקים לו, אבל בנוכרי שישנו באיסור אמירה בשבת, הווה מן הנזקקים לו, אפילו עצים מעצמו, כמה שמלן, אלא ודאי שיש איסור אמירה גם לבעלי חיים בשבת. אמנם, אמירה לבעלי חיים ערב שבת, שיעשו מלאכה בשבת, ואף על פי שבנוכרי גם בקהי גם נעשו, כמו שפסק מים בשולחן ערוך, מכל מקום בבעלי חיים מותר.
לא, אבל אם אני פותח לו את הדלת, הוא יודע ללכת להביא לי את העיתון ברשות הרבים, ברשות היחיד. מה אתם אומרים לזה? נשמע את התלמידים, מה אתם חושבים? שאלה מאוד מעניינת. יש היום כלבים שהם מאוד חכמים, שאתה יכול לומר להם דבר והם יעשו. סיפר לי מישהו, הוא אומר, יש כלב...
יש הבדל בין האוכל שאתה נותן לכלב, ואתה עושה, כל
המלאכה שהכלב
עושה, זה עושה בשביל עצמו, בשביל הכלב עצמו, אבל עם העיתון, הוא עושה את זה בשבילך,
אך ורק, הוא
לא קורא את זה.
כן, כך, זה מה שהרבן ציון הבא שאול אומר, אבל הוא אומר שהוא אומר לו, עושה, יאללה, הוא פותח לו את הדלת ורומז לו להביא. אבל מה יהיה הדין אם הכלב יודע לבד שהוא מביא את זה? גם כן, אני חושב, זה כאילו, זה לא אומר שאתה אמרת לו כבר מערב שבת. התגלת אותו ביום חול, שכל יום הוא מביא לך את העיתון, אז לא אמרת לו בשבת, והוא יודע שהוא מביא את זה תמיד. יש מקומות כאלה. סיפר לי מישהו, הוא אומר, יש כלבים שהם מלמדים אותם סיסמה, איזה משהו, הם עולים הרבה כסף. ואם הם אומרים את הסיסמה הזאת לכלב, הוא הורג, ממש הורג. כן, אומר שיש נשים שיש להם את הכלב הזה, שאם מישהו רוצה לעשות להם דבר רע, הם יגידו לכלב את הסיסמה, הוא יהרוג את האדם הזה.
גם למשטרה יש. הכלבים של המשטרה, הם
רואים
איזה משהו והם
קופצים
עליו.
כן, אז זה השאלה, כלבים מבינים מה יעדים בשבת, אם אתה אומר לו לעשות מלאכה, אתה אומר לו תדליק לי את החשמל, הוא הולך מדליק, תעשה לי את זה. אז משמע מזה אומר רבן ציון שמשמע מהגמרא הזאת, בדיוק מה שאנחנו קוראים. משמע מכאן שזה אסור, נכון? לפי דעתי צודק מה שאומר. צודק מה שאומר. כן, נמשיך הלאה. אבל זה היסוד הגדול, שמותר להביא את השור על גבי עשבים. אני לא אומר לו לאכול, אבל מה ניחה לו? זה היסוד. כאילו שהתורה אמרה לנו, לפי מה שקראת עכשיו, וראיתם את הקוף ב', ראיתם שם, שכאילו התורה ציוותה עליך, תעשה לו נוח, זה לא בכלל לא תעשה מלאכה, אתה ובנך ושורך. זה לא. מה שהתורה עשרה לעשות מלאכה, זה מלאכה למשל להוציא, להביא דברים, מרשות הרבים או משהו דומה, אבל כשהכלב עושה לעצמו נוח, שהוא אוכל, הפרה הזאת אוכלת עשבים, נוח לה. לכן התורה אמרה, למען ינוח. משמע שזה ציווי, תעשה לנוח. כן. נמשיך הלאה. תנו רבנן. לא יזכיר אדם כלב לנוכרי בערב שבת, ברביעי ובחמישי מותר. כן. כיוצא בו אין משלחים אגרות, זה שאלה של דואר, ביד נוכרי בערב שבת, ברביעי ובחמישי מותר. כן, עכשיו למה יש לנו את הדין הזה לא לעשות, לא יזכיר אדם כליו? למה? שנראה כאילו מזכירו לו לצורך שבת, אתה מבין? לא יזכיר אדם כליו לנוחי ולשבת, למה? כשנראה שאומר לו תעשה בו מלאכה בערב, כאילו מצווה לו, כאילו זה ציווי. אבל ביבה חמישי מותר, כן? וכיוצא בו הם משלחים אגרות. זה כליו, זה לא שייך, זה לא בהמה, זה כלים שלו. וכיהם משלחים אגרות ביד גוד בערב שבת, למה? כאילו אתה מצווה אותו שילך לך, וזה אמרנו שאסור להגיד לגוי לעשות מלאכה. אבל ביום החמישי מותר, יש לו זמן להגיע. אמרו עליו הרבי יוסי הכהן, ואמרי לה הרבי יוסי החסיד, שלא נמצא כתב ידו ביד נוכרי מעולם. תקרא את ראשי. כן.
לא יזכיר אדם כליו לעשות במלאכה בערב שבת. נראה שמזכירו לו לצורך שבת.
כן.
שלא נמצא כתב ידו, שלא יוליכנו בשבת.
היה חושש שהוא יוליך את המכתב שלו בשבת. תנו רבנן. אין משלחים איגרת ביד דוחי ערב שבת, אלא אם כן קוצץ לו דמים. דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, בשיעור הקודם, שאם אדם נותן את המכונית שלו, נותן אותה לגוי, והרב עובדיה מחדש חידוש, אפילו שאין לו זמן, אלא בשבת, שנותן לו 5 דקות לפני השבת, וזה עבודה של 10 שעות, ולוקח את זה בדיוק במוצאי שבת, בדיעבד איתי, זאת אומרת, אחד תחילה לא, אבל בידי עבדתי, אומר זה לספרדים, כיוון שאנחנו הולכים בשיטה, דיברנו בשיעור הקודם, אתם זוכרים בוודאי, שהוא אומר, כיוון שאנחנו פוסקים כמו שיטת רבי יוסף קארו, העיקר שלא יאמר לו תעשה בשבת, זה הכל. ואני קוצץ לו דמים, כמה אתה רוצה על המכונית הזאת? הוא אומר, אני רוצה $1,000, תעשה, מחפש לי, תעשה מתי שאתה רוצה. כן, עוד פעם, אין משלחים יגרות ביד נוחי, אלא אם כן קוצץ לו דמים. תיקח את זה מפה עד שתגיע למקום השני, ותקבל על זה כך וכך. בית שמאי אומרים, כדי שיגיע לביתו, לתת לו זמן שיגיע. בית הלל אומרים, כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה. כשהגמרא, מה הבעיה? אבל לא קצץ. אמר רב ששעת, אחי כאמר, ואם לא קצץ, בית שמאי אומרים עד שיגיע לביתו, בית הלל אומרים עד שיגיע לבית הסמוך לחומה. שואלת הגמרא, והרי אמרת בהתחלה, אין שולחים. פעם אתה אומר, אין שולחים. אחר כך אתה אומר שיגיע לביתו, שזה כן מותר. זה השאלה של הגמרא שלה. כן, ומה יעשה בית הלל? ואמרת הרי שהם משלחים אלא אם כן קצץ, נכון? אז כבר אמרת לי את זה, לא קשה. עד הכביע בדואר במטה. דואר, דואר, כאן המילה שמשתמתים בדואר. שהיו רגילים לשלוח אגרות, היה דואר. זאת אומרת, היה מישהו שממונה על זה. ועד אל הקביע בדואר במטה, ולא רגילים לשלוח אגרות, אז אם זה שכיחה במטה, זה הנקודה. אז אם יש לו וזה מצוי בעיר, אז לא תהיה בעיה. בכדי שיגיע השליח למור לבית הדואר, למור לבית הסמוך לחומה. זאת אומרת, יש לנו מישהו שעושה את העבודה הזאת. שדן משלחים ולא קצץ. דלה קביעה במטה, ואם לא ימצאנו, יהיה צריך ללך אחרה בשבת. כאילו, אומר לו, תעשה את המלאכה בשבת. תנו רבננו, זו הלכה חשובה מאוד. אין מפליגין בספינה פחות מ3 ימים קודם לשבת. באמת דברים לדבר הרשות, אבל לדבר מצווה, שפיר דמי, הוא פוסק עמו על מעט לשבות, ואינו שובט, דברי רבי. רשב"ג אומר, אינו צריך. ומצור לצידון אפילו בערב שבת מותר. יש בזה הסברים רבים. שאלה הגדולה היא כזאת, האם מותר לאדם לנסוע באוניות ואתה יודע בוודאות שאני ביום שבת צריך לעשות חילולי שבת, האם זה מותר או אסור? 3 ימים קודם השבת, למה זה? שומרים שיש לך צער בשבת, זה שאתה מבטל עונג של שבת. אבל אם אתה יודע שאתה מחלל את השבת, אל תיסע באונייה הזאת. ואילו, לפי דעת הראשונים אחרים, אומרים לא, אם זה 3 ימים קודם השבת, אפילו שאתה יודע שתצטרך לעשות חילולי שבת, זה מותר. היה פעם אחד הרבי מלובביץ' ורבי משה פיינשטיין, יש להם מלחמה גדולה, הרבי מלובביץ' צעק עליו, אמר לו, איך אתה התארת ליהודים לנסוע באוניות של צים? צים זה הייתה, היו חברה ישראלית. אומר לו, כשהם נוסעים, הם מחללים שבת, ואני אומר, אני מומחה לאוניות, כך הוא כותב. תביא את התשובה הזו, חלק א', באגרות משה. אני מומחה גם כן לאוניות.
חלק א', נמצא פה.
כן, תחפש את זה באור החיים חלק א'.
לא, זה לא חלק א'.
תחפש את זה, תחפש את זה שם. אז הוא שואל את הרבי מלובה ושומר לו, איך התארת דבר כזה? אומר לו, רב משה פיינשטיין, הרשעים לא שואלים, מה אתה חושב שאנשים באו ובאו לשאול לגבי לעבוד או לא לעבוד, בטח שאסור לעבוד בשבת. רק שאלתי אם מותר ליהודי דתי לנסוע באונייה כזאת. אז אני לפי דעתי, הוא אומר, תקרא לי את התשובה. באוניות שתשובה מאוד מעניינת. בואו נסכם את זה עוד פעם. יש מחלוקת בראשונים, אם האדם יודע שאם הוא ייסע בשבת, זאת אומרת, אני נוסע היום ביום רביעי, ביום שלישי, שזה מותר, נכון? שלושה ימים. אבל אני אחלל את השבת שם. יהיה לי סיבה לעשות חילול שבת. האם מותר לי לנסוע או לא? זה מחלוקת בראשונים. יש שאומרים, עכשיו הוא לא מחלל שבת. מצאת את התשובה?
כן, מצאתי בעת.
אני אקרא לכם את זה. הרבי מלובביץ' ורב משה פיינשטיין, יש להם מלחמה בדבר הזה. אם מותר לנסוע באוניות של צים של יהודים. כן.
הרבי מלובביץ', שהוא בא לאמריקה, הוא עבד בברוקלין נייבי יארד, הוא עבד עם ידוע.
כן, הוא כותב שאני בקיא, אני אקרא לכם את זה, לכבוד ידידי, הרב הצדיק, הגאון המפורסם, הרב מנחם מנדל שניאורסון, האדמור מלובביץ', זה היה בשנת תשטו, זה שהוא התמנה, הוא התמנה בתשיה, 4 שנים אחרי שהיה רבי. את מכתבו אליי, בהעתקת מכתבו לרבנים שבארץ ישראל קיבלתי, אבל ידע כבוד גאונו, שאין שייך כלל להוראתי, כי זה ברור ופשוט, שאסור למנהיגי הספינה לחלל שבת אף אם יפליגו ביום ראשון, כי לא שום סכנה בזמן הזה לעמידה בים. הוא אומר שאין שום סכנה, איזה בעיה, תעמיד אותה. וגם ידוע לכל, אף לאין יודע הפרטיות הנוהגת בספינה, זאת אומרת לא צריך לדעת מאיך נוסע, שאף אם הולך על ידי אוטומט נם צריכים לאנשים שיעשו מלאכה, ולכן אין שום היתר לחלל שבת להוליך הספינה, וגם על ידי גויים יש לאסור, וחס ושלום לפני להתיר. ואיך עלה על דעת כבוד גאונו שעתיר דבר כזה? וגם ידוע ומפורסם לכל מה שאמרתי בזה בפירוש, שאסור להם להוליך הספינה. אך השאלה זו לא נשאלה, לא שאלו אותי מותר להפעיל את האונייה בשבת, כי אין שייך לשאול זה באמריקה, הרשעים אין שואלים שאלות, לא באו לשאול אותי. והשאלה שבאה כאן היא רק לאיזה יחידים, אם מותרים לישא בספינה זו, אף שהם לא יעשו מלאכה, היעברו על הנאה ממלאכת שבת, הלא הם נהנים ממה שעושים היהודים בשבילם. שעבר ישראל במזיד, עושה לו מלאכה, כמו שעשו ליהודי לבשל, לאכול מבשר שבישלו בשבת במזיד, מה זה? ושעל זה הוריתי, שלא חמור זה ממלאכה ממש, שאם יפליג ביום ראשון, שני ושלישי, מותר. אף בידוע שיהיה אחר כך פיקוח נפש ויצטרך לעשות מלאכה בשבת. הוא הולך לפשיטת הראשונים, שאם אתה יודע שאתה תחלל שבת, גם כן מותר. רק ביום חמישי אמרנו שלא לעשות, ערב שבת לא, אבל הנה חינמי ביומים, בימים של ראשון, שני ושלישי, מותר. ולנושא יהיה פיקוח נפש, אין בידו לעמידה הספינה. והוא מותר עוד, מכל שכן, זה נושא מעשה. ובעל כורחו הוא נהנה. וגם יש שאינם נהנים כלל, דלא אכפת לו כלל אם יהיו בדרך עוד יום אחד, שינוחו בשבת. אבל מכל מקום אין להתיר אף בשלושה ימים דקאי משבתם, מטעם שנמה, מכל אין להתיר מזה שיש מצווה בהנסיעה, כישום שהביא המגן אברהם, דהיתר מצווה, כיוון שהוא על כל פנים דבר איסור, אין להתיר, אלא באי אפשר לישא באופן אחר, שזה לא שייך בזמננו, שיש ספינות אחרות, של ארץ ישראל מאמריקה, מדינות, הוא אומר, אולי תגיד שזה מצווה לישא, הוא אומר, לא, לא מצווה, תישא באונייה אחרת. אבל היתר זה קודם שלושה ימים שהוא אינו מחויב להיזהר אתה מלהיכנס. הוא אומר, אתה עכשיו לא מחויב להיכנס לאונייה, תיכנס. שיהיה סכנה בשבת, ויהיה מוכרח לעבור איזה איסור בשבת, שלקה איסור כלל, ולכן, אף שלא לצורך כלל, מותר, אפילו שאפשר להעמיד את האונייה בספינה, אין בזה איסור. רק לתיור, כן, גם שאף שלא צורך כלל, מותר כגון לטייל. יש להתיר, אף שיכול גם לישא בספינות של גויים. מאחר, אז יש לנו כאן עכשיו מחלוקת בין הרב משה פיינשטיין לבין האדמור מלובביץ', אם אתה נוסע עם אונייה של יהודי, והיהודי הזה מחלל שבת במזיד, הוא יכול לעצור את האונייה, אין לו צורך. אז לפי דעת הרב מלובביץ', זה אסור לעשות את זה. למה? אני חושב שהרבי מלובביץ' הוא צודק בזה. למה לתת לגויים, לתת להם הנאה ליהודים האלה? יהודים רשעים שמחללים שבת שלא לצורך. הם דווקא רוצים לחלל שבת. הוא אומר, אתה יכול לעצור את האונייה. אם תשים עוגן, לא יהיה שום סכנה. אני חושב שהרבי מלובביץ' צודק בזה. למה לתת לאנשים הרשעים האלה? פעם היה באלעל אותו דבר, לא יודע אם אתם זוכרים, שהיו מחללים שבת, והיהודים החרדים אמרו, לא ניסע באלעל, גמרנו. אלעל לא, אלעל התקפל כמו חתולון, כמו אכברון קטן, ובא לדתיים וישב בארץ ישראל עם הרבנים, ודיברו איתו, למה תחלל שבת? בשביל מה? אם אתה מחלל שבת, לא צריכים לתת ליהודי, יהודי שמחלל שבת, אין מצווה להחיות אותו, אין מצווה לעזור לו, מחלל שבת בפרסיה, שיפסידו, שכל ממונה מלך לטמיון, מה אכפת לנו? והרבנים סידרו את אלעל, עכשיו אלעל קיבל פחד, אימת הפחד, נפל עליהם פחד גדול, ומאז הם משתדלים באמת לא לחלל, פעם אחת נסעו, ונאלצו להחנות ביוון, והיה בלגן גדול, היהודים הדתיים שהיו בספינה, במטוס, זה לא היה לפני הרבה זמן, לפני אני חושב שנה, צעקו שמה והניחו אותם ביוון, וביוון סידרו להם מלון ואוכל וכל זה שלא ייכנסו בשבת, אלה ממש ברגעים האחרונים, והספיקו לא הולך לשבת. אני לפי עניות דעתי הקטנה, הרבי מלובביץ' צודק, למה לתת להם, למה לקחת מהאוניות האלה? אם אנחנו היהודים הדתיים כולנו נחרים אותם, יהיה להם אימה, כמו שעשו במטוס, הם על כורחם שלא בטובתם, לא יחללו את השבת, אולי נגרום ליהודי שלא יעשה חילול שבת. כן, אז על כל פנים, השאלה היא למה אסרו את זה, שאומרים שהעשו בגלל תורח. מדברים בזה המאור וכולם מדברים בשאלה הזאת. זאת אומרת, האיסור הוא שאדם תורח לו להיות בשבת שלושה ימים הראשונים, האוניות שלהם לא היה כמו שהיום. היו מקבלים כאבי ראש והיו מקיים והיו סובלים מאוד.
כמה יום?
כן, שאני נוסע באונייה בימים השני
ובקים. Yeah, היום יש אפילו כדורים שלוקחים לפני שעולים לאונייה, שלא לא היה לה משהו קוראים לזה motion sickness, יש כדורים לזה.
כן.
אנשים שהולכים על קרוז, לוקחים.
כן, אבל זה, היו אז מקיים וסובלים, אז כתוב של, עכשיו יש שאלה על הקרוזים האלה, תמיד שואלים אותי. מה? טוב, היום הגויים נוסעים את זה, הקרוזים האלה, לא לנסוע כמובן, כמו שהרבי מלובביץ' אומר, אם זה של צים, לא לנסוע איתם. לא אומר לנסוע איתם, בשביל מה? אבל אם זה של גויים, מה יש בזה? יש סבל היום? אין סבל בזה שהוא עולה לאונייה. הוא סובל? אולי שונה הדבר. טוב, נמשיך.
אז מה הדין היום? מישהו שואל, להגיד לו לא לעלות בשלושה ימים הראשונים?
אם אתה רואה שבשלושה ימים הראשונים לא לעלות בגלל שיש לו תורח, הוא מפחיד את עונג שבת. אבל אם זה למצווה, טוב, זה דבר אחר. למה אתה רוצה לנסוע? סתם טיול. סתם טיול, לא תטייל, תשב כאן בבית שלך. אם הוא שומע הלכה, תגיד לו לא.
אז בשלושה ימים לא לצאת.
בואו נקרא את זה עוד פעם. תנו רבנן, אין מפליגים בספינה, תפתח את הרמב״ם, תקרא אותו. תקרא את הרמב״ם. פחות שלושה ימים קודם לשבת, במה דברים, אבל תשמעו יסוד גדול, אם אדם עכשיו עושה דבר ויצטרך לחלל שבת, זה מותר, זה חידוש גדול. ככה הרבה ראשונים אומרים. הוא הביא את זה גם, הרב משה פיינשטיין, כשאמרתם לו, שקראתי את התשובה, הוא הביא את הדבר הזה. במה דברים אמורים לדבר הרשות, אבל לדבר מצווה, אם הולך למשל, זה השאלה, אם אדם נוסע לארץ ישראל, אולי זה מצווה. כל המהלך בארץ ישראל 400, מובטח לו שהוא בין העולם הבא, יש מצווה גדולה לבקר בארץ ישראל. הרמב"ן טוען שעד היום יש מצוות עשה לבנות את ארץ ישראל, וירשתם אותה וישבתם בה. הוא מוציא איזה מצוות מהרמב"ן, למשל מצוות תפילה, הוא מוציא אותה, ומכניס במקומה את המצווה הזאת, וירשתם אותה וישבתם בה, שיש מצווה מהתורה, ללכת לארץ ישראל ולבנות ולעסוק וליישב ולנטוע אילנות, זה מהתורה. אז אם אדם הולך לדבר מצווה, שפיר דמי, הוא פוסק עמו על מילת לשבות. הוא אומר לו, תראה, בשבת לא תיסע. ואין לו שובט, דברי רבי. יודעים שהוא לא ישמע לו. כל פעם, את שלי עשיתי, כאילו אומרים. הרבה פעמים שואלים אותי שאלה דומה, אומרים, לפעמים יש אנשים חילונים. אנחנו רוצים לזכות אותם בליל הסדר, לעשות את ליל הסדר. אנחנו רוצים לזכות אותם. אבל מה יש בעיה? הם באים עם מכונית והולכים עם מכונית. אז יש חלק כאלה שנמנעים. אבל כאן השאלה היא גדולה. כשאתה מונע מהם לבוא לליל, מה הם עושים? לא עושים סדר, והם נוסעים למקומות אחרים, מטיילים. אז אם אתה אומר להם, תשמעו, אני מצידי הכנתי לכם משהו לישון. נכון, אתה לא עולה לך לתת לו חדר, יש לך סך הכל 3-4 חדרים, ויש לך ילדים וכל זה. אתה יכול לסדר לו, נגיד, במטבח משהו, איזה מיטה, בסק שינה, משהו כזה. אני סידרתי מצידי. אולי צריך להקל בזה. כיוון שאם אנחנו לא ניתן לו, מה הוא יעשה? יחלל את השבת בלאו הכי. יחלל את היום טוב. אולי על ידי זה שאנחנו מביאים אותו על השולחן, ויושבים איתו, מלמדים אותו את ליל הסדר, אולי יהיה בינינו קשר, ונוכל להחזיר אותו בתשובה. הרבה פעמים שאלו אותי את השאלה הזאת. ואני אומר, כמו שכאן בגמרא כתוב, שמתנה איתו ואינו שובט. אני מצידי לא גורם לו שהוא יחלל שבת. אני מצידי מכין לו מקום לישון אצלי. מקום לא כמו שהוא רוצה, הוא לא יסכים לזה. בסדר שלא יסכים. אבל אני אמרתי לו, תשמע, יש לי מקום ספה, איזה מקום שתוכל לישון בבית שלי. והוא לא רוצה את הדבר הזה, זה תלוי בו, שלא ירצה את זה. אבל לא בגללי הוא מחלל שבת, כיוון שאני מצידי, כאן הוא אומר אותו דבר, שאתה אומר לגוי, תשמע, שבת אל תיסע, והגוי נוסע, ואינו שובט. כן, אבל דבר, ופוסק עמו על מנת לשבות ואינו שובט, דברי אבי, רשב"ג אומר, אינו צריך, לא צריך להגיד את כל זה, למה הגוי עושה את המלאכה על דעת עצמו. ומצור לצידון, אפילו בערב שבת, מותם זה הקרוב, ממילא אין, לא יהיה בעיה בזה. תקרא את ראשי. מפליגין, תקרא. מפליגין. מפליגין, מפרישין. מפליג, הכוונה נפרש, יוצא מהיבשה לים. כן. שמפרש מלוש מפליג, כן. מפליגין מן היבשה לים. וזה לשון הפלגה בספינה, על שם שמפליג עצמו מן הישוב. זאת אומרת, אני יוצא מן הישוב, מפליג, מחלק את עצמי משם. רבנו יעקב שמעתי בעירובין, שאמצעיתו של ים נקרא פלגוס, ואף בלשון לעז פלגס. זאת אומרת, זה, לכן אומרים פלגים. זאת אומרת, שאתה הולך למקום הזה של ים, שזה נקרא פלגוס, לא? שאמצעיתו של ים נקרא פלגוס. ידוע שפלגוס זה זמן, כן. הוא פוסק עם הנוכרי על מנת לשבות, ואין צריך לשבות. ומצור לצידון, אין אלא מהלך יום. ובערב שבת היה שם יום השוק. זה השאלה, למה התירו להם? אומר, היה יום השוק, כדי אמרים בפסחים, במקום שנהגו. ומדבריהם למדנו, ונפקה מינה, כן. זה מה שהוא אומר, שנהגו, מביא את הדוגמה שם. נמשיך. תנו רבנן. אין צרים על עיירות של נוכרים פחות משלושה ימים קודם לשבת. ואם התחילו, אין מפסיקים. וכן יש אומר, אדירתה אפילו בשבת. אומרים שיריחו נכבשה בשבת. זאת אומרת, אנחנו מתחילים את לפני שבת. לא מתחילים בשבת. אבל אם יש את זה, עכשיו למשל יש להם שאלה, צריכים להכות את הגויים. נגיד שהצבא יהיה בידי יהודים חרדים. נגיד, אנחנו עכשיו ראשי הצבא. והגויים עשו לנו משהו. אז הגמרא אומרת שלספר, אנחנו נקיים היום ספר. על עסקי ספר מותר אפילו בשבת, אפילו עניין תבן, אפילו רוצים איתנו תבן הגויים. רוצים לקחת מאיתנו תבן. מותר, אפילו בשבת. למה? שזה נקרא ספר. היום כל מדינת ישראל בגבול של הערבים הרשעים האלה. אז יהיה מותר, יהיה מותר בשבת. בטח,
ספר זאת
אומרת
גבול? מה זה?
ספר, סמוך לגבול של הגויים. הגויים שאפילו באים על עסקי קש ותבן. זאת אומרת, לא באים, לא רוצים מאיתנו דברים של סכנה לפשוט. אנחנו רוצים, תתנו לנו מס קש ותבן. הגמרא אומרת שמותר להם לחלל שבת. מותר לחלל שבת עליהם. היום בימינו, לכן אני אומר שבצבא, כשהיינו בצבא, אז היה לנו הוראות מהרב גורן. היה נתן לנו ציווי בהוראות. משם היה כתוב שאם אדם יכול להשתדל לעשות בלי חילול שבת, כמובן לשתיים שעשאו או משהו דומה, אבל אם יש צורך, אין בזה בעיה. השאלה כאן, לפעמים הקצינים הרשעים שהיו לא דתיים, הם היו סתם אומרים סכנה. מה זה סכנה? סתם אומרים סכנה, צריך שיהיה אדם דתי שיגיד שזה סכנה. לא, תעבוד, תיסע. למה תיסע? נוכל להיות פה במקום הזה. אבל אם באמת יהודי דתי אומר לך משהו בצבא, אין בזה בעיה. יש אלופים שהם דתיים. אומר לך איזה דבר, הוא כנראה שקל בשיקול דעת שיש בדבר הזה שהם אומרים סכנה. טוב. אז עוד פעם, אין צרים על עיר של גויים, פחות משישה ימים קודם. שלמה שלא יהיה לו צר גם, כי זה אותו דבר. תקרא את ראשי. כן. ואם התחילו הן מפסיקים, וכן השמי אומר, עד ריתה, אפילו לא נכבשה, ככה הרמב״ם, תקרא את הרמב״ם הזה. לא נכבשה אין צרים בזין, תקרא אותו את הרמב״ם.
אין צרים על העריות של גויים, פחות משלושה ימים קודם השבת, כדי שתתיישב דעת אנשי המלחמה עליהם, ולא יהיו מבוהלים ותשובים
בשבת. זאת אומרת, שזה תורך שבת, שביום שבת הם יהיו, כשאדם בא למלחמה הוא נכנס לו פחד. אז כדי שאחרי שלושה ימים הוא נרגע כבר, כן.
אנחנו כותב לדבר מצווה, מצוי לצידון וכייצא בהן אפילו דבר ישות מוצאי.
כן. טוב. אמר רבן שמעון גם לנוהגים היו בית אבת, זאת אומרת שנותנים כלים לבנים, לוקח לו הרבה זמן לחבש את זה, אז היו נזהרים שלא לתת להם את זה בתוך שלושה ימים. תניה, אמר רבי צדוק, כך היה מנהגו של בית רבן גמליאל, כבית רבן גמליאל. אמרתי לכם פעם, רב זה הרב של קהילה, רבן זה היה הנשיא, השם שלו רבן. וגדול מרבן שלא אומרים שום דבר, הלל. לא אומרים רבי הלל, הלל. למה זה עוד יותר תואר גדול? רבי זה תואר מכובד, רבן זה עוד יותר מכובד, והכי מכובד שאומרים, הלל אומר, שמאי אומר, גדול מרבן, שמו למה? תסבירו לי למה. כמה שאדם יותר גדול, ככה רואים את הגדלותו בזה שהוא לא מתאר לו שום תואר. אין תואר, אני אדם פשוט. זה הגדלות של האדם.
אבל כן. גם בין האמוראים, שמואל, היו קוראים לו שמואל בגלל שלא קיבל סמיכה, נכון?
כן, לא, לא, לא רבי שמואל, שמואל, חכם שמואל, חכים. חכים התקרה, רבי לא התקרה. רבי יהודה הנשיא ניסה לכמה פעמים לסמוך אותו ולא יצא. תמיד היה איזו סיבה, יוצא איזה בלבול, משהו פה, משהו שם. שרבי אמר לו, אל תדאג. ראיתי כתב ישן מאדם הראשון, כך אומר ששמואל, חכים התקרה, רבי לא התקרה. הפרסים אומרים חכים זה רופא גם, היה גם רופא. כן, תניה אמר רבי צדוק, כך היה מנהגו של בית רבן גמליאל, שהיו נותנים כלי לכובש לבן, כלי לבן, לוקח לו הרבה זמן לכבש את זה. שלושה ימים קודם לשבת, והצבועים לא צריכים הרבה זמן, אפילו בערב שבת. ומדבריהם למדנו שהלבנים קשה לחבסן יותר מן הצבועים. אביי אבא יהיב להו מנה דצביעה לקצרה. הלך לכובס ואמר לו, הנה את הבגד הזה תחבס לי אותו. למה קוראים לו קצרה? למה לכובס קראו קצרה? נו?
ז'קט קצר שהיה.
לא, בגלל שאתם היו מחפשים במים חמים, צמר, בגדי צמר תמיד זה נהיה פחות. אם תיקח בגד צמר, ותחבש את זה לא בקניוקו יבש, אז אם הוא היה, תראה, תמיד הרגליים יהיו, כמעטים, פתאום הרגליים עולים לך, עולים ויורדים בו. לכן השם שלו היה קצרה, זהו, המחבש קראו לו קצרה. אז רבי יתיב לא, הוא מנה לצביעה לקצרה, היה לו בגד צבוע, אמר לה, קצרה, תחבש לי את זה. אמר לה, כמה בית הילווה? אמר, כמה אתה רוצה על זה? אמר לו כדי חיברה, כמו שאני לוקח מכולם על בגד לבן. אבל כבר כדבר רמאי, שקרן, עבודה שלך קלה. כבר כדבוך רבנן. אומר כבר חרנדה, רבותינו לימדו אותנו שללבן צריכים לקחת יותר כסף. למה אתה רוצה ממני כמו לבן? ירשעון. אז כלבן יש לך הרבה עבודה. נגיד $5, אבל הלבוש הזה שזה לא כל כך תורך, מספיק לך $3. אמר, לא תקבל כמו שאתה מבקש. אמר רביי, היימן, דאיב מנה לקצרה במשחר, שאתה לוקח אותו ואתה מודד, נתיב לה, ובמשחר נשקיל, אומר, דאי תפה אפסדה דמרתה, ואי בציר אפסדה דקבצה, אומר, תמיד שאתה הולך לקורא, תגיד לו, תשמע, הבגד שלי ארוך, ככה האורך שלו. למה? שאם הוא יגדיל אותו, סימן שהוא קלקל אותו. תדע, תתפוס אותו את הרמאים האלה הקצבים, תשמע למה, תתקח את זה במשקל, תגיד לו בוא נמדוד את הבגד. אני נותן לך עכשיו בגד שאורכו מטר. תחזיר לי בגד שאורכו מטר. שאם באמת יביא לך את זה אחר כך, אם זה יעשה אותו פחות, מה שקלקל אותו. עשה אותו יותר, גם קלקל אותו. שיזהר לחבס אותו, כמו הלכה הזמן, שיעשה אותו ניקוי יבש בקיצור. קרא את ראשי. קצרה, תקרא.
כבס.
כמה בית הילווה בשכר קיבוס. המקווה כדמוך רבנן, ירמי, שלימדונו שהלבנים קשים לחבסן, אתה לא יכול לבקש ממני אותו כסף, זה פחות. למשחה, תקרא.
ימדדנו
במות... יתאו בחזרתו, והוא ידע איך הוא חיבס אותו. למה דקב צאה ברותחים. כי אז הוא אומר שאם הוא יהיה פחות, זה סימן שירתיח את הבגד, זה בגד צמר. תלמדו כלל, שאם אתם לוקחים בגד צמר, ותשים אותו במים רותחים, הוא יתקצם. אז זה אולי באמת תנו עצה לאנשים, שלמשל פתאום יהיו רזים. אנשים שעשו דיאט. ויש להם הבגדים נהיו כמו אצלי, שהבגדים נהיו גדולים. אולי נחבס אותם במים רותחים, הם יהיו טובים, זה עצה טובה. אלא מה, זה יקלקל את הבגד. יקלקל היום את החליפות, שאתה תעשה אותם בצורה כזאת, יתקלקלו כנראה. כן, נמשיך הלאה. ושבין אלו ואלי שטוענים בית הבד. עכשיו הגמרא רוצה לשאול, למה ישנו הבדל בין שאתה שם את הזיתים, שאם תחנת אותם, שכך היו רגילים, שמים בבית הבד, אחרי שהיו תוכנים את הכלי, היו תוכנים אותו, היו שמים אותו, ושמים על זה איזה מין קורה כבדה מאוד. אני אומר שזה מותר. למה זה מותר? הגמרא שואלת. למה שאר הדברים אסורים, אבל זה באמת מותר. מה יש שינה כולהו דגזו בית שמי? בית שמי אומרים שאדם מצווה על שביתת כלים, ואסור לעשות מלאכה בכלי שלו. אבל בעץ הזה מותר. למה מותר? הוא עושה מלאכה. סוחט את הענבים, סוחט את הזיתים. בית הבד זה היה שעושים שם את הזיתים. פעם אני הייתי בישראל, אז היה לאחותי, יש לה איזה מקום שם, הלכה לגור. הלך לגור שם, בנה איזה עיר יפה שם. אז ראינו שם היה בית הבד, רואים שזה היה בזמן המשנה, היה שם בית הבד, ראינו את הסימנים עוד, עד היום האבנים הגדולים, כל הדברים האלה. נחזור לשאלתנו, למה בית שמאי אומרים שהאדם מצווה על שביתת כלים? ואילו לשים את האבנים הכבדות האלה, את הקורות הכבדות האלה על הזיתים, שהם סוחטים כל השבת את הזיתים, זה מותר. למה זה מותר לפי בית שמאי? אלו אתם עשרתם מלאכה שהכלי שלו עושה מלאכה, אדם מצווה על שביתת כלים. מה ישנה כול הוא דגז ובאו בית שמאי? ומה ישנה קורות בית הבד ועיגולי גת? וזה אני ראיתי מה זה עיגולי הגת, זה אבנים כאלה גדולות שהיו מגלגלים אותם, עיגול. שהיו מגלגלים אותם, זה היה ממש עד היום נמצא שם. אם אתם פעם תלכו לעיר הזאת, תראו את הדבר הזה. זה לא גזרו בהו. על מת הגמרא, הנח דיעביד לו בשבת, מחייב חטאת גזרו בהו. אם אתה עושה דבר שיש בזה מלאכה של שבת, אמרו שלא רק שאתה מצווה, גם הכלי שלך מצווה. גזרו בית שמאי. ערב שבת עם חשיכה. אבל קורות בית הבד ועיגולי הגת, דיעביד לו בשבת, לא מחייב חטאת, לא גזרו, זה החילוק. אם אתה עושה דבר שיש בו איסור חילול שבת, אמרו שהכלי שלך מצווה לא לעשות. אבל אם אתה עושה דבר שגם אתה לא תהיה חייב על זה, אז אם עשית את זה עם הכלי, התירו את זה חכמים. וזו הסיבה שחכמים התירו לקחת את למה שכבר אתה קטשת אותם, ואתה כבר עשית בהם את האיסור הזה, זאת אומרת את האיסור של דש. איסור של דש, זה האיסור, למה אסור לסחוט את הענבים ואת הזיתים בשבת? למה שאתה עובר איסור דש, אבל כבר דשת אותם. רק זה ממשיך קצת לאט לאט לסדר לך את זה. ואם אתה בעצמך עשית את זה, גם לא חייב חטאת. לכן על זה לא גזרו רבנן. לא גזרו, מנתנה, דכל מידי, דעתי ממילא, שפיר דמד, זה בא לבד, זה לא דבר שאתה חייב עליו. אמר רבי יוסף, כן. כרבי חנינה בן ישמעאל הידי. הוא אומר שהוא אמר את הדבר הזה, רבי ישמעאל, זה דבר שבא ממילא, אין בו איסור חילול שבת. דתנן, השום והבוסר והמיללות שריסקה מבעוד יום, רבי ישמעאל אומר, יגמור משתחשך, ורבי עקיבא אומר, לא יגמור. זה בדיוק. אז מה היה? הוא לקח את השום וריסק אותו. בוסר זה הכוונה, הענבים שהם לא התבשלו עדיין. עד היום הפרסים משתמשים בזה, שעושים בזה הם חמצמות כאלה. שאוכלים, למשל, שהולכים בחתונות, כמה פעם שאלו אותי, אלו זה של גויים, זה אסור, בוסר. למה זה אולי כבר היה ראוי, אנחנו לא יודעים מה זה בוסר ממש, להגיד שזה לא עשו משם, זה בשביל הגויים, זאת אומרת, יהיה נסך.
המיץ של הבוסר.
המיץ של הבוסר. מהדין, אם זה, אתה יודע שזה בוסר, זה לא איסור, איזה איסור? אבל כתוב בהלכה שאנחנו נוכל להבדיל, לכן השתדלו לא לעשות את זה. אז השום, שאתה קטשת אותו, והבוסר, והמילילות, מילילות, זאת אומרת שאתה לקחת את החיטים, ומילילות, וחרמש לא תגיד מילילות, כתוב מילילות שהפועל בא אליך. כתוב מילילות, מילילות. מה זה מילילות? שהיה לוקח את החיטים ואוכל אותם ביד. זה נקרא מילילות. אז החיטים האלה היו רגילים לשים אותם על ידי דבר כבד, וזה יוצא מזה שמן, שמן של חיטים. עד היום מוכרים את זה. שמעתי שזה מאוד טוב לויטמין E, E. שטוב לאכול את זה, כך מישהו אמר, מוכרים את זה בחנויות, קוראים לזה שמן חיטים. זה מה שהוא אומר כאן, השום והבוסר, שום זה שטוחן את השום, והבוסר, ויוצא מזה מיץ, והבוסר זה הכוונה ענבים קטנטנים, שעדיין לא התבשלו, והמלילות, הכוונה החיטים האלה שהם עוד רכים, שריסקה מבעוד יום, רבי ישמעאל אומר, יגמור, למה? אז יניחם בכלים ויצאו מעצמם מותר לכתחילה. נקרא את רש"י. נקרא את רש"י.
דעתי ממילא, כגון משקים הללו שנסחטים מעליהם, בלבד שיתחיל מבעוד יום. כן. בוסר, ענבים בתחילתם כשהם דקים, מוציא מהם משקין לטבל בו בשר.
זהו, היו לוקחים את זה. עד היום הפרסים יש להם את זה. לא יודע, גורים מה קוראים לזה. הפרסים יש להם את זה. אני שהולך תמיד לחתונות של הפרסים, שמביאים את הבשר החתוך וזה, שמים לך שמה כזה דבר כזה חמוץ. מזה בדיוק, זה הבוסר. מעניין, הפרסים יש להם עד היום את המנהג הזה שכתוב בגמרא, שלוקחים את המיץ של הבוסר הזה, ואתה מורח את זה על הבשר ומטעים אותו. כן.
מלילות, שיבולים שלא בישלו כל צעקה.
זהו, מלילות הכוונה זה שלא בישלו. כן, וכתבת מלילות בידיך, כך כתוב, לא כתוב, וכתבת מלילות בידיך, וחרמש לא תניף על כמה תראיך. זאת אומרת שעדיין בא לך פועל או מישהו, או השור או זה, תן לו לאכול. מלילות, הכוונה שיבולים, שלא בשלו כל צעק, זאת אומרת שהם לא נגמרו. מרס סקן, וטוענם באבנים, ומשקה זב מהם ומטבל בו, זה שמן, שמן של חיטים. אם אתם שמעתם מהרבה אנשים, אם אתה מורח את זה על העור, זה ויטמין E. יש בו הרבה ויטמין E, אומרים. וצריכים להיזהר בפסח, שאת השמן הזה לא להשתמש בו. למה שזה חמץ, מה שיוצא ממנו. לפי ההלכה באמת, זה נקרא מפירות, לא? מפירות לא מכניסים.
אפילו שזה המים של
של החיטים, מה הבעיה של זה? כן. מפירות, מפירות לא מכניסים. טוב, אבל הלכה שעשו להשאיר אותם. נמשיך. וטוענים במשקה זמם וטבל בו, יגמור, מאחר שריסקן בצברם בכובד, יניחם בכליהם, ויצאו מעצמם ומותר לכתחילה, אין בזה בעיה. כן, ורבי עקיבא אומר, רבי עקיבא חולק, ואומר, אני לא מסכים עם הדין הזה שלך, לא יגמור, אסור להניחה מבעוד יום תחת כובדם כדי יגמור משתחשך, זאת אומרת שלא יצא ממנו משקים. הוא לא מתיר את זה. למה? שאולי יבוא לחשש לידי איסור. רבי אלעזר, כן. ורבי אלעזר, אמר רבי אלעזר, יש שני רבי אלעזר. יש אחד רבי אלעזר בן פדת. יש בגמרא שרבי עקיבא איבד את ריש לקיש, התחיל להשתגע, היה מניע משוגע. אז אמרו, כדי לפייס אותו, שיהיה לו חבר טוב ללמוד, נשלח את רבי אלעזר בן פדת, זה רבי אלעזר בן פדת. אז היה מה שהיה אומר לו, היה גאון גדול רבי אלעזר, הוא יודע את כל השעס הבבלי ירושלמי, הכל הכל ידע, מה שהיה אומר רבי יוחנן, היה אומר לו, כן נשלחה ראיה ממקום פלוני, מקום פלוני. הוא אומר לו, מה, אני לא יודע שאני אומר טוב, יש לה כי איש היה עושה לי פלפולים, מקשה, מטרס, היינו לומדים, מה אני וכי אני לא יודע. עד שבסוף רבי עקיבא, רבי יוחנן נהיה משוגע, וחכמים התפללו עליו שימות. מכאן יש ראיה גדולה, אם אין תקווה לאדם הזה, מוטב שימות, למה שיסבול. הר"ן אומר, אם יש חולה שאין לו תקווה, תתפללו עליו שימות.
יש כמה רבי יהודה הנשיא.
כן, מביא ראיה מרבי יהודה הנשיא, שראתה שהוא סובל מאוד, אמרה לה, לרבנים, אל תתפללו עליו שיחיה, זרקה עליהם משהו, קיבלו פחד ובעלה, והפסיקו להתפלל, באמת רבי יהודה. הוא מביא מזה ראיה, אז פעם שאל הרב וולדנברג שאלה יפה. אומר, למה הוא לא הביא ראיה מהחכמים, למה הוא הביא ראיה משפחתו של רבי? למה? הם התפללו עליו, היה סובל. ושפחתו של רבי זרקה שם איזה משהו שיפסיקו להתפלל. אז הוא מביא ראיה הר"ן מביא ראיה משפחתו של רבי שהחולה מאוד לא צריך להתפלל עליו, תן לו שימות. למה לא תביא ראיה מהחכמים שהתפללו? אני אגיד לכם למה. זה שואל הרב וולדנברג. ולכן הוא חולק על הר"ן, מביא פלפולים, טוב. אני אגיד לכם, השפחה ראתה, היא הייתה עובדת בבית, רואה איך שהוא סובל. החכמים מה יודעים? חכם שלנו חולה, או שיהיה בריא, שיהיה בריא. לכן חכמים התפללו. אז זה רבי אלעזר בן פדת, הוא שלחו אותו לזה אמוריה. כן, תמשיך. רבי אלעזר היא רבי אלעזר בן שמוע. כן, סתם רבי אלעזר של משנה וברייתא. סתם שאומר רבי אלעזר, רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר אמר רבי אלעזר, רבי אלעזר אומר רבי אלעזר האמורה, אומר בשם רבי אלעזר התנא, זאת אומרת רבי אלעזר בן פדת, זה שהיה חברו של רבי יוחנן, אומר בשם רבי אלעזר היא דתנן. תמשיך. נען, זאת אומרת, היא רבי אלעזר בן שמוע, סתם רבי אלעזר משנה וברייתא, שאתה רואה בברייתא רבי אלעזר, זהו זה. נען, חלו דבש שריסקן בערב שבת, ויצאו מעצמן אסור. ורבי אלעזר מתיר. עכשיו נסביר לכם מה זה חלו דבש. הדבורים בונים להם בית. בונים להם בית. והבית הזה מלא חורים, חורים, חורים. והחורים האלה מלאים דבש. הלו הדבש של, איך הם עושים את הדבש? הם מוצצים מהפרי, מוצצים, וזורקים את זה חזרה. לא כמו שיש אנשים טיפשים, חושבים שהדבש יוצא להם מאחורה. זה לא יוצא מאחורה. אם היה יוצא מאחורה, היה אסור לאכול דבש. אלא הם שמים את זה בפה, וסוף פעם זורקים את זה מהפה. והם עושים להם כמו בית כזה, והבית הזה מלא חורים, 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 חורים. והבית הזה עצמו קוראים לו שעווה. עושים בו נרות. למשל בליל, עכשיו יהיה לנו עוד כמה ימים. יש כאלה מקפידים, הולכים וקונים דווקא נרות שעווה. אמרתי לאחד, מה יש? יש לנו נרות. לא, מאיזה פרפין כתוב בשעווה, שיבדוק בנר שעווה. אז עכשיו עשו לזה נרות שעווה, אז מאיפה לוקחים אותם? מהבית של הדבורים, זה מה שאתם קוראים. הנה זה נקרא חלות דבש. הבית שלהם עם הדבש שבפנים קוראים לו חלות. עכשיו בתוך הבתים האלה יש דבש. עכשיו חלות דבש שריסקן בערב שבת ויצאו מעצמן אסור, למה? שתקעה. שהכברת רודה, תקרא.
שהכברת רודה ועשויין כמין חלות של שעווה והדבש בתוכן.
שריסקן.
כתתן.
כן, למה? אסורים לאותה שבת באכילה. למה? למה באמת זה אסור? שכאילו זה גזרו על זה גזרה שלא יעשה בשבת, אתה מבין? אז מה שיוצא עכשיו, אתה ריסקן, כתתן, אסורים לאותה שבת באכילה. למה אסורים באותה שבת? שלא יבוא אדם לעסוק מזה בעצמו, כמו שיש לנו הרבה פעמים משקים שזבו, גזרו, זה גזירה דרבנן. אז אם אתה ריסקת אותם ושמת אותם, אסור לך. למה? שאתה אומר, זה משקים שזבו, גזרו מדרבנן. אז אסור באותה שבת לקחת את הדבש מהם. נמשיך. ורבי אלעזר מתיר, זה אותו הסברה גם כן, אז זה אותו הסברה שלנו פה, אותו דבר. גם כאן, מה אתה עושה? אתה לוקח את, את הזיתים האלה, ואתה תוכן אותם. אחרי שאתה תחנת אותם, יוצאים מהם. זה בדיוק, לקחת את חלות דבש וריסקת אותם. אז מה שיוצא דבש, זה כבר נגמר המלח, לאט לאט זה יוצא, זה כבר כאילו בחוץ. גם פה, לכן הוא מתיר, שאם באמת שמת את ה... אם שמת את, ה... את הקורות ואת הבד, על הזיתים האלה שאתה תחנת אותם לפני זה, זה בדיוק דומה לדבר הזה שאתה ריסקת את החלות הדבש האלה. זה מה שהוא אומר. כן. תמשיך. רבי יוסי בר חנינה, תמשיך.
רבי יוסי בר חנינה...
מה הייתה? מה לא אמר כרבי אלעזר? זה השאלה. כאן הוא אומר, כן, שהוא אסר, נכון? ואלעזר, הנה כאן, בדיוק, אתה קורא את זה, שהוא אומר שזה אסור לעשות את זה. כלומר, זה מתן שפיר דמי. אמר רבי יוסי בר חנינה, רבי ישמעאלי, נכון? אמר רבי יוסי בר חנינה, רבי ישמעאלי, תנא נשום ויעבוד והמילות של ריסקם ועוד יום, רבי ישמעאלי אומר, יגמור. ורבי עקיבא אומר, לא יגמור. הוא ישווה את זה לדבר הזה. אבל רבי אלעזר אמר, זה בשיטת רבי, למה הוא לא הסכים איתו? והוא אומר שזה בשיטת רבי ישמעאל. הברייתא מתחילה ככה. ניתנה נשום ואבי שבא מילה של הסכם ועוד יום, רבי ישמעאל אומר, יגמור. אז הוא אומר את זה, אמר רבי יוסי, ומביא את הדוגמה הזאת. ורבי עקיבא אומר, לא יגמור. עכשיו רבי אלעזר אומר, לא, זה שיטת, השיטה של רבי אלעזר. אז עכשיו הגמרא אומרת, למה הוא לא מביא את הברייתא הקודמת? תקרא את זה עוד פעם. יצאו מעצמם, ורבי אלעזר מתיר, ורבי יוסי בר חנינה, מה הייתה מה לא המכה רבי אלעזר? למה הוא לא הולך בשיטה הזאת, שזה זה בשיטת רבי אלעזר? אמר לך, אתם הוא דמעיקרה אוכל, ולבסוף אוכל. החם מעיקרה אוכל, והשתה משקה יש הבדל. אני הבאתי דוגמה משום, אמרתי שהשיטה הזאת שהתירו, זה דומה לשום, זה דומה לבוסר, דומה למלילות, נכון? אז מזה גם אותו דבר זיתים, שאתה שם את בית הבד, זה אוכל ואוכל. אבל פה זה שני דברים, זה נהיה דבר אחר, מה שיוצא מה, מהדבר, מהחלות האלה, זה משקה. לכן הוא לא הביא את הדברים האלה, תקרא את ראשי. דבש, לאחר שזה מן החלות, נמי אוכלהו. ילקח, לקלה ממר בשמי ישחוד, משתך שעד אלה שייך בסחיטה. אומר, אני הבאתי לך דבר שהוא דומה, מהו הדבר שדומה? שזה משקה, נכון? זה היה אוכל, אבל פה זה דבר אחר. למה דבש זה לא משקה? זיתים וענבים, דמתניתין וקרה אוכלה והשתה משקה, יקל למגזר שמי יסחות. אז זיתים וענבים זה אוכל. כשאתה שוחט אותם אז זה נהיה משקה. אבל פה מה שזב מאכלות דבש, מה יוצא? דבש. מה דבש נקרא?
אוכל.
אוכל. לכן אתה לא יכול להשוות את הדברים האלה, לכן הוא הביא את הדוגמה, מה שאמרו, שבית שמי מודים שמותר לשים את הבעת, כמובן שזה בדיוק דומה לשום והרושם של ריסקן, כמו זה, גם זה אותו דבר, אבל לא להביא את הדוגמה, לא של, כדאי לכם לומר, שאנחנו יד שחת דם, זה יהיה לכם סימן, מה זה שבע משקין? יין, זה יד, דלת, דבש, הנה, דבש. איזה דבש? דבש דבורים. למה? שדבש של תמרים של התורה, זה אבי אלמה, זה לא נקרא משקה. לכן אנחנו מחשבים, זה שאומר, אפילו שמשקים, אבל זה אוכל, הוא קורא לו אוכל, אתה מבין? הוא אומר שזה נקרא אוכל, אפילו באמת שאנחנו מחשבים אותו לגבי שאתה טיבלת בו, אבל באמת זה נקרא אוכל. כן. זיתים וענבים, זה מתנים מעיקרה אוכלה והשתה משקה, איקה למגזר שמי שחות. ובסביב רבי חנינה, עכשיו הגמרא שואלת להפך. רבי אלעזר, מה לך שם? אין הלל, רבי אלעזר, אפילו זיתים וענבים נמש הרי, הוא אומר, לא, באמת, הוא יתיר אפילו לרבי אלעזר, שאפילו זיתים וענבים, שמהתחלה היה אוכל, וזה המשקה גם שרי, דעה. כי אתה רב הושעיה מן הרדעה, אתה והייתם את ניתה בידי, ואיזה ברייתה. זיתים וענבים שריסקן מערב שבת ויצאו מעצמם אסורים. ורבי אלעזר ורבי שמעון מתירים. ורבי יוסי ברבי חנינה ברית עלה שמי עלה, לכן הוא מביא, רצה לומר שאני לא מביא מפה, מביא מפה. אומר שזה אין הבדל, גם במשקי תירו, אין שום הבדל. זאת אומרת, בעצם הם לא חולקים. כל אחד מבין את זה בצורה, מביא את הברית בצורה, אבל שניהם זה אותו דבר. תקרא את זה. מאח ברייתא דקתניא דפליג רבי אלעזר בזיתים וענבים לא שמיע לי, כי גם בזיתים וענבים, כן. מדאהי דחלות דבש היא משנה בפרק חבית שנשברה להווה מצל דמויה למתיתים, הוא לא רצה להשוות אותה משום דמית, אבל באמת יש לנו גם בזיתים וענבים, גם רבי אלעזר התיר את זה. נמשיך את הגמרא. ורבי אלעזר, מה הייתה אמר לו אמר כרבי יוסי בר חנינא? אמר לך אליו יתמר עלה, אמר רבה בר חנינא, אמר רבי יוחנן, הם חוסרים דיחה, באמת אם הם חוסרים דיחה שלא גמרנו את הדבר, כולי אלמה לפליגה, באמת הם חוסרים דיחה שאסור, לתעינתם היא גומרת ונמצא הכל עשוי בשבת, כי פליגה הם חוסרים שחיקה, לא מוסרים דיחה. זאת אומרת, זה יותר מדיחה, כך אומר רש"י, יותר מדיחה, לשון, עוד דחו במדוחה. ורבותיי, גורסים, כי פליגי במוחזרים שחיתה, לא שחיקה, אלא שחיתה, שנידוחו יפה ואין טענותם גומת, אלא שחיתה. ולמן דגרי שחיקה, טעינתן שוחתה כאן. ואני דמתיתים יחוזי דיחה, הם וטעינתן זו ידוחתה, היא שוחתתה, היא שוחתתה. והרבי ישמעאל מודה די אסור. רוצה לומר שבדברים האלה הם באמת עושים, תלוי. מה הדבר? איזה מידה אתה שחקת את הדברים האלה, שתחקת את הזיתים ואת הענבים, וכנגד זה את הדברים האלו. ואני נמק עם 20 דיחה, אדמו, אורה רבי יוסי בר חנינה כרבי ישמעאל, כן. שמן של בדדין ומחצלות של בדדין, אב עשר ושמואל שרה. עכשיו מה זה שמן של בדדין? מה היה שם המחלוקת? כן, מדברים שמן שהיו רגילים לעשות אותו, כאן לגבי אנחנו דיינו לגבי מוקצה, נראה. שמן של בדדין, כאן שואל ראשי, מה אתה מכניס שכאן דיברנו בסחיטה, וכאן אתה מביא שאלה של מוקצה, מה שייך זה לזה? איידה דאיירי בבית הבד, נקט לשמן המשתייר בזוויות הבד, תחת הטעינה, והוא ניתן לבדדין. וחלם מחצלות של בדדין שמכסים בהם את הזיתים. השאלה מה שנשאר בסוף וגם מה שאתה מכסה בהם. רב עשה לטלטל משום מוקצה. ורב סבר כרבי יהודה במוקצה ושמואל סבר כרבי שמעון דלת במוקצה. ואחי אמרי להם בפרט במי שעכשיו. כי צריכים לתת לכם הקדמה. יש מחלוקת גדולה בין רבי יהודה לרבי שמעון לגבי מוקצה. וזה יש הרבה אנשים שטועים. לא בכל מוקצה, יש מוקצה שכולם מודים בו. אבל יש מוקצה למשל שאדם לקח את הדברים האלה למסחר. למשל, אני יש לי ניירות, אני מוכר מחברות. לקחתי מחברות האלה ושמתי אותם למעלה כדי למכור אותם. עכשיו אני יכול לקחת אותם או לא יכול לקחת אותם. בזה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון. או למשל עז לחלבה. העז הזאת היא מיועדת להביא חלב. האם מותר לי לשחוט אותה ביום טוב או אסור לשחוט ביום טוב? לפי דעת רבי יהודה, אסור לך לשחוט אותה ביום טוב. למה? אתה צריך להכין אותה. צריך לומר, אני רוצה לשחוט אותה ביום טוב. למה התרדיגולת הזו היא לביצה? העז הזו לדבר כזה. אז זאת אומרת, יש דברים ששניהם מודים. מה למשל רבי יהודה ורבי שמעון מודים? מוקצה גם הוא, למשל כסף, אבנים. בזה גם זה מודה וגם זה מודה. אני פעם ראיתי בהקדמה של משניות, תפארת ישראל, הוא מביא 22 דוגמאות של מוקצה. מה הם חולקים, מה הם מסכימים, ויש עוד ועוד, יש יותר בזה. אם אתם תסתכלו באנציקלופדיה, ערך מוקצה, מדבר על זה מאוד בעריכות, של יש מוקצה שרבי יהודה ורבי שמעון אוסרים, יש שהם חולקים בהם. על כל פנים, בזה הם חולקים. זאת אומרת שהשמן, תקרא את זה ותקרא את הגמרא עוד פעם. שמן. שמן של בדדין. איידה דאיירי בבית הבד, כשהוא דיבר על שמן שעושים את זה בבית הבד, נקט לשמן המשתייר בזוויות הבד, תחת הטעינה. והוא ניתן לבדדין. וכן מחצלות, זאת אומרת, זה נקרא שמן של בדדין. וכן מחצלות של בדדין שמכסים בהם את הזיתים. אז השאלה, אם מותר לטלטל אותם או אסור? רב אסר, למה? משום מוקצה. דרב סבא כרבי יהודה במוקצה, ושמואל סבא כרבי שמעון דלת למוקצה. ואחי אמרי במי שהחשיך, לכן הוא התיר. אז המוקצה הזה גם כן הוא ראוי לדבר. כמו שהבאתי לכם דוגמה, שאתה לקחת מחברות כדי למכור אותם, או העלית אותם לגג כדי לייבשם. זה השאלה, אם אנחנו יכולים להשתמש בתמרים האלה או לא יכולים להשתמש בהם. נמשיך. קרחי דזוזה. אני קרחי דזוזה. מה זה קרחי דזוזה? זאת אומרת שמכסים בהם את הפרקמטיה של ספינה, וזוזה לשון זוג, לפי ששתיים, לפי שהן שתיים, ועשויות כאוהל. הוא אומר, זה זוג של... בקיצור, היה סוג של דבר, של מחצלות כאלה שמכסים את הפרקמטיה, מכסים את, ה... את הסחורה של ספינה. כן. ולשון זוג לפי שהן שתיים, ועשויות כאוהל. בתשובות הגיורים מצאתי, הרחד זוזה מפרש שהיא לשון ספינה. זאת אומרת, מין היה כיסוי של הספינות האלה. טוב, רב עשר ושפון שרי... אמר רב נחמן, עז לחלבה, עז שייחד אותה להביא מן החלב, ורחל לגזתה, רחל בשביל לקחת מן הצמר, ותרנגולת שתגדל ותורד דרידיה, שצמנו את השור הזה שיחרוש, ותמרד עסקה, שמנו תמרים בשביל לעשות בזה עסק, לא כדי לאכול, למכור אותם. רב עשר ושמואל אמר מותר, וכמפל גביף, ולפתן רבי יהודה ורבי שמעון, ונחלקו בשאלה, בין רבי יהודה לרבי שמעון, איך לפסוק. אז להלכה אנחנו פוסקים כרבי שמעון, שיש מוקצה שהוא מותר, ומה זה המוקצה? מוקצה כמו שמביא דוגמה, למשל, עז לחלבה. העז הזאת, ייחדנו אותה שתביא חלב, ואתה רוצה ביום טוב לשחוט אותה, מוקצה, לא הכנת אותה. הוא אומר לו, זה לא בעיה, כיוון שאין לנו דין מוקצה, תקרא את רש"י.
שאומר, עז העומדת לחלבה, וכן רחל העומדת לגזתה, ותורד ירידיה העומדת לחרישה, ותמרד העסקה העומדים להוליכה לסחורה למקום אחר.
זאת אומרת, לא לאכילה. שמנו אותם לעשות ביזנס בהם. פלוקתא דרבי יהודה.
רבי שמעון דרבי יהודה, עיד למוקצה בפרק האחרון, עשו לשוחתן ביום טוב.
לשוחתן
ביום. לשוחתן ביום טוב, אלא אם כן, הזמינה מבעוד יום. רבי שמעון שרו.
כן, עכשיו יש לנו כאן סיפור. הוא תלמידה דהורי בחרטה דארגיז, כרבי שמעון, תלמיד אחד אמר שאין דין מוקצה, אם לא הכנת את הכבש, תשחט אותו ביום טוב. שמתי רב אמנונה, אמנה, מה צריכים לעשות לו נידוי, שהוא הלך והוציא הלכה במקום שלא היה צריך לו. כשהגמרה, ואתה רב אמנונה, לא גר רבי שמעון סביר אדם. הוא אומר, זה היה, אתה גם מסכים איתו, אז למה אתה צעקת עליו, נידית אותו, למה המסכן הזה? ובאתרי דרב אבא, אומר, כיוון שהיה בעיר שלו, להיב אלה למעבד אחי, תכבד את הרב, כיוון שהרב פסק להם שכמו רבי יהודה, ואתה באת תלמידונצ'יק, אל תעשה בלבולים בקהילה למעבד אחי. אני אתרי תלמידי, אחד מציל בחד מנה, ואחד מציל בארבע וחמש מנה. וכמפלגה בפלוקתא דרבה ברב זרדה ורב עונה. עכשיו זה גם שאלה, שאם יש שריפה בבית, ואדם רוצה לקחת את האוכל, אז אחד יתיר באחד מנה, כל פעם לקחת קצת קצת, ואחד יתיר אפילו בפעם אחת הרבה. וזה המחלוקת בהמשך המשנה, אומר אותה דעה, מישהו אומר כך ומישהו אומר כך. תקרא את ראשי. חרטה השם
מקום. הרגיז אדם אחד היה
המגושה. מחשף, נו.
שבנה לאותה העיר.
בנה את העיר, כן.
רב המנונה דרבה, ועדיין מערת גבורתו קיימת שם. כך מצאתי בתשובה.
מצאות הגאונים, עוד מעניין, אומר שאת הארגיז, ארגיז, שם האדם הזה, שהיה המגושי, היה באמת מחשף. כן.
ואחר רבי שמעון סביר עליה, השתק זה כמן, ואמר שמתה.
כן, אתה גם סובר כמוהו, למה עשית לו נידוי? אז הוא אומר מה התשובה? שכיוון שבעיר של רב צריך לשמור את הכבוד של רב. יש סיפור של רב, לא היו אוכלים כחל של בהמה. למה? למה? שפעם אחת ראה, היה הולך ושמע שתי נשים מדברות. אומרת לה לחברתה, תגידי, אני לוקחת קילו בשר, כמה חלב בדיוק אני צריכה לשים? אמר, ואילי, מה אתם מדברות? זה איסור תורה. אמרו, לא, כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, זה לא אמא שלו. אמר, אלה אנשים, או שנייה שם רב, אמר, אסור לכם לאכול אפילו כחל של בהמה, שזה מותר. אסור להם. יום אחד הגמרא מספרת, היה איזה רב אחד, ערב יום כיפור. הגיע שם לעיר הזאת, שהיה רב שם רב, וכולם זרקו את הכחל, עשו להם לאכול, שהיה שחט, היה גול גלת כשר, הכל זרקו את הכחל. הלך אותו הרב, אסף את זה ואכל את זה. הביא אותו אחרי כיפור, אמרו לו, איך אתה רשע, עשית דבר כזה, אתה בעיר של רב, אנחנו לא אוכלים את הכחל. אמר להם, תשמעו, אני עוד לא נכנסתי לעיר, כחל זה מותר לפי הדין, עוד לא נכנסתי לעיר. אמרו לו, רגע, רגע, אפילו שלא נכנסת, אבל כמה שבאת נותנים עליך חומרי המקום. אומר, לא נכנסתי למקום שאני אתחייב, אני הייתי בשדה עוד. מזה מביאים ראה שאדם שלא נכנס לעיר, ממשיך להיות כמו ארץ ישראל. אז אמרו לו, איך צלית אותם? אמר לה, מצאתי גרעינים של יין ושל ענבים. אמרו, זה אולי יין נסך. אומר לו, ראיתי שהם היו מאוד מאוד ישנים. רצו לה, זאת אומרת, שאדם בא לאיזה עיל שיש שם רב והוא פוסק, אסור לך לפסוק שלו כמוהו. היה בלגן גדול פעם, הרב עובדיה יוסף הגיע לבני ברק לתת שיעור. אז הסטייפל כעס. אמר, אתה שפוסק, אל תפסוק נגד את מרא דאתרא חזון איש. הוא היה בלגן גדול על זה. הרב עובדיה אמר, פוסק לספרדים, כפי שהמנהג שלנו, מה, לא, לא פוסק לאשכנזים, אשכנזים כמו חזון איש. אני פוסק לספרדים, אבל הקפידו עליו. טוב, כל טוב שיהיה, בעזרת השם, מחר נלמד משנה חדשה.